השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שלום וערב טוב. שנה טובה. שנה חדשה. עיקר העניין של לחוש את ההתחדשות זה התעוררות מהשינה. שינה זה דבר טוב, שלא יישמע שמשמיצים את השינה חלילה, אלא שהשינה היא מסמלת שסביבי יש התרחשות מאוד עשירה, מאוד מלאה, מאוד צבעונית, ואני לא ער אליה. אז אדם ישן, הוא בעצם חי, מערכות גופו עובדות, רק הוא לא ערני לטוב ולאור ולשפע שמתרחש סביבו. וכשבן אדם זוכה להתעורר, אז הוא פוגש אור שלפני זה הוא לא היה מודע אליו. הוא לא היה מודע שהאור הזה כל כך נמצא לידו ואיתו וסביבו. רבי נחמן הייתה לו רחמנות גדולה. נחמן אומר שואל מי יכול להיות מנהיג. אומר מי שהוא רחמן הוא יכול להיות מנהיג. לרחם על מישהו זה גם לראות בו את האיכות הפוטנציאלית שלו, ולא לתת לו להישאר במקום שבו הוא מדשדש בביצת הבינוניות, או ממשיך את החיים בסחיבה במקום בחיוניות. יש את הביטוי ביידיש ששואלים בן אדם מה שלמה, שאומרים את זה במילים ווס ארצך, שזה מה שלומך, אז יש מי שאומר ברוך השם טוב, יש מי שאומר על הפנים, יש מי שאומר שלפצך. שלפצך זה תרגום של המילה סוחבים. ולרבי נחמן הייתה רחמנות גדולה, אמר, מאיפה מגיע הסוחבים הזה? יכולים להיות בשמחה כל כך גדולה, במלאות כל כך גדולה, בטוב כל כך גדול. אלא מה? שהמחשבות הם אלו שלוקחות אותנו למחוזות לא רצויים. הם מספרים לנו סיפורים מאוד כואבים. ולפעמים נראה לנו שאין לנו בחירה או אין לנו יכולת שליטה על המחשבה. ויש תורה קצרה בליקוטי מוהר"ן, בחלק ב', באות נון, ששם הוא מדמה את העניין הזה של מחשבה, המחשבה, ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה. איזה מילים יפות? המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה. וכמבואר במקום אחר, שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. אפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים. שימו לב למילים הללו, מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים. אחרים למה? מה זה אחרים וזרים? אחרים וזרים ביחס למה שהוא היה רוצה לחשוב. אנחנו יודעים כמה אנשים עסוקים בחשיבה, מבינים את הכוח המיוחד של חשיבה חיובית, המחשבות שלהם הולכות לכיוון של דאגות, או לכיוון של ההפך הטוב. רבי נחמן אמר על ראש השנה, הדיבור שהזכרנו בשיעור שעבר, אני אומר שהוא תקף לגבי כל חודש תשרי, כי ראש השנה זה גם אותם יומיים של פתיחת השנה, חג ראש השנה, וזה גם כל ה-21 יום של חגי תשרי, של ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה, שהם כולם הראש של השנה. אז את האמירה ששבוע שעבר דיברנו ספציפית על ראש השנה, אנחנו מרחיבים אותה עכשיו על השבועיים הבאים גם. אומר, בראש השנה צריך להיות חכם. זוכרים את הדיבור? מה ההמשך? מה ההמשך? דהיינו, שיחשוב מחשבות טובות, שייטיב לנו השם יתברך וכולי. אני בראש השנה הזה, החלטתי להיות אצל רבי נחמן, והלכתי ממש עם הדיבור הזה במחשבתי. אז בהתחלה, עשיתי גם לעשות דמיון מודרך, לראות את זה לפי נושאים. משפחה, זוגיות, פרנסה, בריאות, את המחשבות הטובות. בשלב מסוים קיבלתי הבנה לשחרר את זה. אלא פשוט להיות במחשבה שייטיב לנו השם יתברך. לבוא באותה אמונה שהולך להיות טוב. ואני פתוח אל הטוב הזה. מראש השנה צריך להיות חכם. אז אצל רבי נחמן להיות חכם זה יכולת לחשוב טוב. לחשוב זה בידינו. המושג בידי, הרי מחשבה לא קשורה ליד, אבל בעברית המושג בידי זה הכוונה היא באפשרותי, בבחירתי. יש דברים ביישום מעשי שהם לא בבחירתי. אנחנו אומר שוב, המחשבה ביד האדם, להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה, וכמבואר במקום אחר, שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. אפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, וביד האדם לחזור ולהטותה בעל כורחה לדרך הישר, לחשוב מה שראוי. להטותה בעל כורחה. יכול להיות שהיא לא רוצה. היא אומרת, למה אתה לוקח אותי מהדאגה? למה אתה לוקח אותי מהמסכנות? מי אומר למי? עכשיו אמרתי דו שיח, אני רק רוצה לבדוק. זה לא הרע לטוב. המחשבה אליי. מה יש לך נגדי? למה אתה לא רוצה שאני אחשוב? ליהנות מהביצה הזאת שלה. ביד האדם לחזור להטותה בעל כוחה לדרך הישר, לחשוב מה שראוי. זאת אומרת שהחכם אצל רבי נחמן זה מישהו שהוא מבין שהמחשבה בשליטתו. עכשיו תראו, העניין הזה של השליטה, זה דברים שהם נלמדים, זה דברים שהם מתורגלים. רק ההבנה הראשונית שבן אדם שמבין שזה באפשרותו, אז הוא ילמד איך לשכלל את זה, הוא ילמד איך לחזק את זה, ילמד איך להעצים את זה. חלק מלקיחת אחריות מבורכת על חיינו, ובמילה אחריות מופיעה גם המילה חירות, וגם המילה אחריי. אחריי. אחריי זה במובן שאני מוביל. לא צריך להיות איזה גדוד מאחורה. המושג החי שאני לא נגרר, אלא אני מהווה את הדוגמה. אז אפשר גם להגיד לגדודי המחשבות, אחריי. אבל דוגמה אישית. בסיפורי מעשיות, יש במעשה השלישי נקרא מעשה מחיגר. סיפור מאוד יפה שמומלץ לקרוא אותו. וכל פעם שלא תבינו מה רבי נחמן רוצה ולאן העלילה הולכת או מתפתלת, אז תקבלו את זה שהעלילה מסובכת. תמשיכו לקרוא. אז יש שם תיאור. אם אנחנו, הלב לא פתוח להבין מה נאמר שם, בקריאה ראשונית גם אין צורך להבין, רק לקבל את המסגרת. זה ממש תיאור על איזשהו בן אדם שהיה נכה משותק, מנסה לעשות עסקים ושודדים תקפו את העגלה שלו, והעגלון והעוזר שלו ברחו, והוא לא יכל לברוח. שאלו אותו שודדים, למה אתה לא בורח? הוא אומר, אני לא יכול. אז הם לוקחים את הסוס ואת הכסף, הוא נשאר שם. ואחרי זה הוא נגמר לו האוכל שהיה על העגלה, אז מה הוא יאכל? אז הוא הולך ומתאר שהוא מפיל את עצמו מהעגלה, הוא יכול לזחול, הוא יכול. הוא אוכל עשבים, ושנגמרו העשבים שצבו, הוא זוחל למטרים הבאים, שיש עשבים חדשים. יום אחד הוא פוגש איזשהו עשב שהוא לא הכיר אותו, הוא מאוד מצא חן בעיניו. הוא אומר, נתיישב בדעתו לעקור אותו יחד עם השורש, כי יש גם איכות חיונית, יש בעלים, יש בתפרחת, אז הוא רוצה את השורש, ובשורש הייתה אבן טובה. ועל כל צד של האבן היה כתוב משהו אחד, שמי שמחזיק באותו צד, אז האבן לוקחת אותו למה שכתוב שם. בצד אחד היה כתוב שמי שיחזיק בצד הזה הוא יגיע למקום שבו השמש והירח מתוועדים ביחד. אבל תראו את החופש הסיפורי הזה של רבי נחמן. כל עד הוא התחיל לאכול עשבים, זה נחמד, אבל פתאום אבן טובה. סיפורי פנטזיה, כן, והוא מגיע למקום שהשמש והירח מתוועדים ביחד. והוא מאזין להם בשקט ושקט, שהם לא יראו מה הם מפטפטים ביניהם. כל אחד מספר לשני על הקשיים שלו. השמש מספרת לירח, ואומרת לו, תשמע, יש איזשהו עץ, שאפשר לעשות מעלים שלו תרופות, ומהשורשים שלו תרופות, ומהגזש שלו, והעץ הזה, אם היו משקים אותו, איזה ברכה הייתה יכולה לבוא לעולם. והשמש אומרת לו בכאב, ולא די שאני לא משקה אותו, אני עוד בחום שלי, מייבש את אותו אילן. ואז מגיע תורו של הירח לספר על הצרות שלו. אגב, כל זה רק הקדמה, בשביל שאני רוצה להגיע לפסקה אחת, ואותה להזכיר, אבל תהנו בינתיים, מקווה. אז מגיע תורו של הירח לספר, אומר, אני נמצא באיזה מקום, שיש שם 2,000 ערים, 2,000 ערים, וזה מקום מושב השדים. אומר, והשדים לוקחים לי את הכוח מהרגליים. מתלוננת הלבנה שאין לה כוח ברגליה, כי השדים לוקחים לה את הכוח. ואז השמש עונה לה, מה? זה העניין שלך? זה מה שמטריד אותך? יש מקום מסוים שממנו יוצאים כל מיני דרכים, כמו צומת כזו. ויש דרך מיוחדת של צדיקים, ויש דרך מיוחדת של משוגעים, ויש דרך מיוחדת, כמה דרכים שיוצאים. וכל דרך כזו, יש אבק מיוחד. שמי שדורך על אותו אבק, נהיה את מה שאותה דרך נותנת. זאת אומרת, שמי שדורך על האבק של הצדיקים, נהיה צדיק. ומי שדורך על האבק של המשוגעים, נהיה משוגע. כמו אבקת קסמים כזו. כנראה גם יש אבקת עשירות, אבקת חוכמה. וגם עם אלה הוא יכול ללכת, כי האבקה הזו מחזירה את הכוח לרגליים. אז הוא הגיע למקום הזה, איפה שיוצאים כל מיני דרכים, ובכל נתיב יש את האבקה המיוחדת שלו. והוא אסף, גיבור סיפורנו, שהיה משותק, קודם כל הוא הלך על האבק הזה, איפה שהולכים כל האנשים, וחזר לו הכוח לרגליו. כל זה נודע לו בזכות שהוא הקשיב לשיחה של השמש והירח, החמה והלבנה. אחרי זה הוא עשה שקיות, חבילות, חבילה עם האבקה רק של האבק של הצדיקים, וחבילה רק עם האבקה של המשוגעים, וכן הלאה. ובאותו מקום היו את הגזלנים, איפה שהוא הלך למקום של הגזלנים, אותה חבורה שהזכרנו אותה קודם, שמה? שגזלו את כספו. והוא ידע איפה הם עוברים. והוא פיזר שם אבקה מעורבת. איזה תערובת הוא עשה? את האבקה של הצדיקים עם האבקה של המשוגעים. של המשוגעים. אז מה אמור לצאת מזה? זה שיעור בהשתתפות הקהל, מי שדורך על האבקה המשותפת הזו. או בלי יווה, בלי יווה, צדיק משוגע. אנחנו אומרים, יכול להיות צדיק משוגע? ובעוד שניות מעטות ולכאן רציתי להגיע, מה זה אצל רבי נחמן צדיק משוגע? איקונו בפרסום ראשון לשנה זו, מה זה צדיק משוגע? מאוד חשוב הביטוי הזה. להבקה הזו ביידיש הוא קורא פול. אז הוא אומר ככה, והלך ונטל האבק מכל הדרכים, ועשה לו אגודות, שאגד הפול, מה אמרנו, מה זה פול? אבק. לא. הפול זה האבקה. אחרי זה הוא ירבב את זה. והלך ונטל האבק מכל הדרכים, ועשה לו אגודות, שאגד הפול של הדרך של צדיקים לבדו, וכן הפול של שאר הדרכים, אגד כל אחד לבדו ולקחם איתו, וישב עצמו, והלך לאותו היער שגזלו אותו שם, שבא לשם, מחר לו אילן גבוה, שהוא סמוך לדרך שיוצאים שם הגזלנים לגזול, הוא הכיר את הנתיב שלהם, ולקח הפול של צדיקים, והפול של משוגעים, והרבם יחד. הוא פיזר אותם על הדרך, והוא עלה על האילן וישב שם לראות מה יהיה נעשה בהם. והיו יוצאים שם גזלנים ששלח אותם הגזלן הגדול שבהם לצאת ולגזול. וכשבאו לאותו הדרך, תקף כשדרכו על הפול הנעל, נעשו צדיקים. והתחילו לצעוק על נפשם, על שגזלו עדנה, והרגו כמה נפשות. אז פה, רבי נחמן מתאר הפרקטיקה של הצדיק, במובן הזה שהוא מתחרט על העוולות שעשה, שרוצה לתקן את זה. אבל מחמת שהיה מעורב שם פול של משוגעים, נעשו צדיקים משוגעים. עכשיו, מה הפרקטיקה? מי שרוצה להיות צדיק משוגע, צריך לקבל הנחיות. והתחילו להתקוטט זה עם זה. זה אמר בשבילך גזלנו, וזה אמר על ידך גזלנו, עד שהרגו זה עם זה, עד שהרגו זה את זה. והיה שולח קט אחרת, הכוונה היא המנג'ר שלהם. והיה גם כן כנל, והרגו זה את זה כנל, וכן היה אחר כך עד שנרגו כולם. אז פה רבי נחמן אומר לנו, הגדרה מאוד יפה. צדיק זה מלשון צדק, זה מישהו שרוצה לעשות צדק עם עצמו. הוא רוצה להגיע לתיקון פנימי. צדיק משוגע שבדרך להגיע לתיקון האישי, הוא מטיל את האשמה על אחרים. איזו הגדרה עבורי יפה. זאת אומרת, רבי נחמן, היכולת לקחת אחריות על חיי היא מבורכת מאוד, זה נקרא צדיק, מלשון צדק, ביני לביני. להטיל את האשמה לאחרים בסיפור שלי, זה לא פחות מאשר איזה תואר שיגעון. אבל סוף סוף זה נכון. סוף סוף היו אחרים במציאות הזו שהם באמת היו אשמים. אלא אומר רבי נחמן, זה לא רלוונטי לשלב התיקון. לשלב זה רלוונטי לתיאור שעברת, לכל אחד מאיתנו מה שעבר. יש פה סוג של עידוד, סוג של נתינת כוח, סוג של אמון בנו. שאנחנו יכולים. אם נתבונן, נראה שבאמת יש לנו כל אחד סיפור עם כתובות מאוד מדויקות על מי להצביע, על כל המקומות שבהם אנחנו חסומים בחיים והזרימה נעצרה, יש את מי להאשים. פה, את יצא ככה שהסיפור הזה עכשיו שהייתי בראש השנה אצל רבנו הקדוש, קראתי אותו כמה פעמים, מאוד משך אותי. אני מכיר אותו את הסיפור, רק בחרתי ככה להיות איתו בקשר, לקרוא אותו לאט ועוד פעם, וחלק עם ילדיי, כי הוא מתחיל גם במילים, שזה כבר משמח, מעשה בחכם אחד. קודם אותו, קרא את בניו ומשפחתו, וציווה אותם להשקות אילנות. איזה פתיחה. כל אחד והאסוציאציות שלו, מה זה להשקות אילנות? להשקות אילנות, זה בעצם לעודד צמיחה. הוא אומר להם, גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. תעסקו במה שאתם רוצים. יש להשקות אילנות ויש לייבש אילנות. האדם הוא עץ השדה. כל בן אדם, החכם הזה מצווה את בניו להשקות אילנות. להשקות אילנות. וגם להשקות את האילן שלנו בעצמנו. מה זה להשקות את האילן שלנו? הרי מה עושה ההשקיה לעץ? בעץ זה בקרקע שהוא נטוע, יש את כל האיכויות לצמיחה. ואם אני משקה את האילן, מה המשמעות של זה בפועל להשקות את האילן? שהעץ, מהותו וכוחותיו הצפונים והגנוזים בו, יוצאים מן הכוח אל הפועל. זה עניינה של השקיה. וחלילה היא נמנעת השקיה מהעץ, מה קורה איתו? הוא קמל או מתייבש? וזו שאלה גם כלפי כל אחד מאיתנו. איך אני יכול להשקות את האילן שלי? איך? מימה גם אמרה, דיברה על חוסי על עצמך. וגם שאלה מעדדת, איך את יכולה להיטיב עם עצמך? אבל זה נקרא לזה שאלה מעדדת. מה המשמעות של שאלה מעדדת? לשמוע אותה כמה פעמים. אפשר לחוס על עצמי, לחוס, זה, איפה משתמשים במילה לחוס? יש גם לרחם. יש הנשם מלאך והגוף שלה חוסה על המלאך. לפעמים בן אדם יצר יצירה מאוד מפוארת. כמו שילדים יכולים לבנות ארמון מאוד מפואר ולהרוס אותו במחי יד. ויש לפעמים לחוס על היצירה. וכל אחד מאיתנו הוא יצירה מופלאה. ולחוס על עצמי זה לראות איזה פעולות אני יכול לעשות שהטוב הזה יקבל את ההזנה שלו. וזו הזדמנות גם לשאול, מה אני יכול לעשות בשביל להשקות אילנות? קודם כל זה גם האילן שלי. איזה פעילויות, איזה דברים שאני עושה, זה כמו להשקות את עצמי. יש מי שיגיד, ללכת לישון מוקדם. יש מי שיגיד להימנע מלתרוע עם אנשים שמרוקנים אותנו אנרגטית. יש מי שיגיד ללמוד בספרים שמחיים אותי. עכשיו זה שנה חדשה. והחכם מצווה אותנו. מעשה בחכם אחד שציווה את בניו. תשקו אילנות. תעסקו בעוד דברים, תשקו אילנות. בעיקר, קודם כל, האילן שלנו. ולמה? כי האילן שלי, אם הוא יקבל השקיה, אז כל כך הרבה יוכלו ליהנות ממנו. הפירות שיתרבו על העץ, עיקר עניינו של הפרי, שזה מישהו שמחוץ לעץ יכול ליהנות ממנו. עיקר עניינו של הצל, של אנשים יכולים לבוא ליהנות ממנו. וזה באמת הזמנה לשאלה. כל פעם אני מנסח אותה בצורה אחרת. איך אתה יכול להיות טוב לעצמך? מה זה בשבילך או בשבילך לחוס על עצמך? היום הניסוח זה, מה אתה יכול, מה את יכולה, או איך את יכולה להשקוט את עצמך? או מה זה בשבילך להשקוט את עצמך? להשקוט את האילן. להשקוט זה כל פעולה ופעילות שמעוררים את ההשראה, מעודדים את הגדילה ומזרימים לנו חיוניות פנימה. וממילא גם להסתכל על אלו שסביבנו, האם אנחנו משקים אילנות? כל חיוך זה להשקוט את האילן, כל מילה טובה זה להשקוט את האילן, כל מחשבה טובה זה להשקוט את האילן. ולהפך, כל קפדנות, כל ביקורת יכולה לייבש את הזולת. האם יצא לכם פעם לחוש שאתם בקשר עם מישהו מייבש אתכם? או שמישהו אומר לכם, ייבשת אותי. ייבשת אותי זה גם ביטוי בהקשר של שיעממת אותי. זה הדין, זה סולידי. ולייבש זה גם במובן שהקשר איתך לא רק, לא זו בלבד שלא עורר בי חיות, אלא את המעט הלחלוכיות שהייתה בי, זה ייבש אותה. וזה אולי הדבר שאני מביא לכם מראש השנה והחוויה האישית שלי. לקחתי סיפור. גם אני מאוד אוהב את הרב נחמן בעצם אמר שבסיפורים שלו הם סגולה להתעורר מהשינה. הוא גם אמר שזה סגולה לפקוד עקרות. אינני יודע אם במובן הפיזי של להיכנס להיריון, בוודאי שחסידים תמימים יגידו בוודאי כן. רק ברור לי קודם כל שזה כמשל רוחני, שאם נועדנו ללדת, אז עקרות זה כביכול שמשהו נעצר בנו לעשות את הפעולה. וכל אחד מאיתנו הוא בבחינת עץ פרי עושה פרי. אז אומר רבי נחמן, תראו, יש רעיונות שאני מביא לכם בצורה קוגניטיבית, וזה שיעורים, דברי תורה, בנויים לתלפיות, שמי שמרוכז וחוזר עליהם יקבל מסרים מובנים היטב שמלמדים איך להתקדם. ויש את הסיפורי מעשיות. שהוא התחיל לספר בשלוש שנים האחרונות לחייו, ארבע שנים. וזה בסך הכל שעת סיפור. והסיפור, הוא מאפשר לנו לתת למסר לחלחל בנו באופן לא מודע, לשמוע סיפור. ומה שמשך אותי בסיפור הזה, שקראתי אותו בראש השנה יותר מפעם אחת, זה ההתחלה היפה הזאת. אחרי זה הולך לכיוון אחר לגמרי, להשקוט אילנות. וכל אחד, אז לכן אני אומר את זה, היות וזה החוויה שאותה עברתי בראש השנה, אחת החוויות. עכשיו אני בא לכם טרי ומשתף אתכם. אז זה כמו זה המסר שאני מביא לכם, מעשה בחכם אחד, שקודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקוט אילנות. אפשר לקרוא את זה בכל זמן, אבל אני מביא לכם את זה, כי עושה על זה קלוז-אפ למילים, הבאתי לכם מהשעות אצל רבי נחמן לתחילתה של השנה החדשה. להשקוט אילנות. ותזכרו גם, יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקוט אילנות. אז כל אחד יכול ללכת לעבודה. להשקוט אילנות. אם ניתן למילים המועטות הללו של הפתיחה לפרוט בתוכנו, אנחנו נגלה שלהשקוט אילנות זה דבר שהוא מאוד נעים, הוא גם מאוד מאתגר, והוא גם קורה כל הזמן. אפשר להשקוט אילנות ברמזור, אפשר להשקוט אילנות בחדר המדרגות של הבניין המשותף, אפשר להשקוט אילנות כשמתקשרים אלינו אנשים שלא בא לנו עליהם. יש לפעמים שבלתי אפשרי לענות, נדבר על כשאפשרי לענות וככה לא. תראו לכם איזה יופי על אותו אחד או אותה אחת שאנחנו רוצים לצנזר. איזה דודה, איזה... דודה זה דוגמה מיתולוגית, אבל יכול להיות דוגמה... אנחנו עונים במאור פנים. ולחשוב שהמאור פנים זה יכול להישמע במובן של נימוס, במובן של חסד, אבל היום זה מקבל הגדרה אחרת. זה לדבר על רעיונות ידועים, אבל מכיוון של מיתוג אחר. היום המיתוג לכל הטוב זה להשקות אילנות. ללכת אל השנה החדשה עם המודעות הזו להשקות אילנות. והרבה פעמים גם עולה הקול הזה, מה להשקות אילנות ומי ישקה אותי? ואתה יודע איך ייבשו אותי בשנה האחרונה? ואתה יודע איך מייבשים אותי? ואני מייבש את עצמי? וזה מצריך מחשבה. מה זה בשבילי להשקות את האילן? יש בן אדם שיגלה שזה שיעור מסוים שהוא אוהב. והשיעור הזה, הוא לא מתמיד בו. מכל מיני סיבות, או אפילו פעילות גופנית שמרחיבה את המוחין, או איזה חוג מסוים. ואם בן אדם יזהה שזה נקרא אצלו להשקות אילנות, אז אנחנו נקבל החלטה טובה להתמיד בזה באותו עניין של להשקות אילנות. כי אם אני משקה אילנות, אחרי זה ממילא יש צל נפלא. ממילא יש פירות מתוקים. ממילא אני שורשים עמוקים. אני ניזון מפנימיותי ופחות תלוי במה שקורה מבחוץ. ובימים הללו שבין ראש השנה ליום כיפור, שעליהם אמרו חכמים, שאליהם התכוון הנביא, במילים דרשו את השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. כראו ביותו קרוב, גם לבקש עצה. זה גם לבקש עזרה לתובנות שעלו לי. כמו התובנות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, אני רוצה להתמקד על חוויה חדשה של להשקות אילנות. להשקות את האילן שלי זה לראות איזה דברים מפרים אותי, מחזקים אותי, ואיך אני יכול להשקות אחרים. חיוך, מילה טובה, קשב, להשקות אילנות. אז כל זה שהגענו להשקות אילנות, היה כי רציתי גם להקריא לכם איך התחיל הסיפור הזה, נעשה מחיגר, כי הזכרנו אותו על מנת שנגיע למושג צדיקים משוגעים. צדיקים זה מישהו שרוצה לעשות צדק ולהיטיב את דרכיו, ומשוגע זה כשהוא עושה תוכנית איך להתחיל לעבוד על זה והוא מוצא את מי להאשים. רבי נחן בוחר לו לא פחות מאשר את התואר משוגע. ותדעו לכם, חברים יקרים, באמת זה מקומם, כי יש זמנים שזה לגיטימי לגמרי להאשים. אף על פי כן, רבי נחמן אומר, זה שיגעון במובן של היעדר התוצאה. מצד זה זה שיגעון. זה לא שזה לא לגיטימי לחשוב את זה, אלא עם כל כך הרבה מוטיבציה ורצון טוב וכוחות להשתנות, ושנכנס אלמנט האשמה של האחר, לא תהיה שם ההתקדמות. ולא רק זה, אלא אם צדיק, זה מצטייר לנו אסוציאטיבית גם עם הרמוניה בין אישית, אז אצל הצדיקים המשוגעים, מה קורה במקום הרמוניה בין אישית? מה נאמר שם? והתחילו מצוין, מאשימים מישהו אחר. התחילו להתקוטט זה עם זה. צדיקים, עדיין קולם. עד שהרגו זה את זה. עדיין, צדיקים, עד שהרגו זה את זה. זאת אומרת שאם... אז מה ההפך מצדיקים משוגעים? צדיק המאוזן זה להיות בהרמוניה זה עם זה, ולחיות זה את זה. זאת אומרת שהדבר הכי השיגעון זה להאשים. אני חוזר שוב, כי אני עצמי לא שקט מזה. הרי יש לנו את מי להאשים, רק במובן זה להאשים שזה לא הדרך, הנתיב האלוקי של ההשתנות לטובה, זה כביכול מצד חוקי היקום, חוקי הבריאה, לא עובר דרך האשמה. גם אם הסיפור נכון במאת האחוזים, הצמיחה לא מתרחשת דרך שם. כן, יכולה להתרחש הבנה מעבר עליי, או איכן נרשם בילדותי, או איכן נרשמה בילדותי החוויה של לב סגור, או של חוסר אמון, או איכן בילדותי נרשמה החוויה של חוסר אונים. זה יכול להיות דבר בעל ערך במובן של לקדם את ההבנה מה עברתי, לראות מהם הנקודות שגרמו לדברים להיעצר. ואני כבר, אני ישבתי אתמול בשבת, הייתי עם הספר סיפורי מעשיות ביד, לא ליד הקבר של רבי נחמן, שם ברחוב, רחוב הראשי שם באומן נקרא פושקינה. אז חסידים קראו לזה פושכינה. ופגשתי את הבן שלי, לא הלכנו, פגשתי אותו, אמרתי לו, בוא נקרא את הסיפור. התיישבנו על המדרכה באמצע הרחוב וקראנו. למה? כי נזכרתי שרבי נחמן יש לו דיבור כזה שלפעמים לבן אדם יש התעוררות לעשות מעשה טוב. הוא אומר, טוב, כשנגיע הביתה אני אטפל בזה, באותו עניין. ומה קורה כשמגיעים הביתה? שוכחים, ויש דברים אחרים יותר חשובים. רבי נחמן הייתה לו טכניקה שכשמגיעה ההתעוררות לממש אותה מיד. הוא אומר ככה, שמעתי בשמו, זה בלוקטי מורן חלק ב' תורה קוף חבדלת. שמעתי בשמו שאמר, זה רבי נתן כותב, שמעתי בשמו, בשמו של רבי נחמן שאמר, שלפעמים מגיע לאדם עירור תשובה והשתוקקות לשם יתברך באיזה מקום, שצריך שם, באותו המקום, די קל להתחזק בזה העירור תשובה והשתוקקות, כגון לדבר שם איזה דיבורים של חינות או בקשות או דברי השתוקקות בפה ובלב כפי העניין, ולא ימתין ולא יזוז ממקומו, אף על פי שאין זה המקום מוכן לכך, כגון שלא במקום קביעות לתורה ותפילה, רק בדרך הילוכו וכיוצא, כי כשיזוז ממקומו, יכול להיות שיפסוק. אז אני הרגשתי, באותו הקשר, שאם אני זז מטר אחד, או אומר לבן שלי, ניפגש בדירה, ניפגש עוד רבע שעה, לא יהיה את המפגש הזה. לדרכם של בני הנאורים, שיש להם דברים יותר חשובים, למשל ללמוד עם אבא. אבא, אתה חופר. רק שתדעו מאיפה הרעיון, לשבת על המדרכה ולקרוא בסיפורי מעשיות. זה היה גם כנראה רעיון טוב, כי אז כל מי שעבר ברחוב ולא פגשנו בך ככה, ישבנו. וקראנו את הקטע הזה עם הצדיקים המשוגעים, ואז בדיוק עבר שם הרב בזנסון. אמרתי לו, מה זה צדיקים משוגעים? כמו שרבי נחמן אומר פה מילים ברורות, אז הוא אמר לי, ככה קיבלתי מרבי לוי יצחק בנדר, זה היה המורה שלו מזקני ברסלב, שצדיקים משוגעים זה מי שמנסה להיות צדיק ולהאשים אחרים. להיות צדיק, הוא אמר לי, זה ביטוי שלו מלשון צדק, רוצה להיות טוב, והדרך אל הטוב עוברת אצלו בלהאשים אחרים. וזה רבי נחמן קורא צדיקים משוגעים. רק מה שמתחדד פה, שיגעון במובן של דבר שאינו מביא תועלת, זה לא מילת גנאי, אלא שיגעון שזה דבר, עכשיו הוספנו שכן נכון להבין מה עבר עליי, להתבונן, רק מצד היכולת לבחור בטוב, זה באפשרותנו. זה מה שהוא אומר פה. אומר פה, הכוונה איפה שהיה פתוח קודם. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, וביד האדם לחזור ולהטותה בעל כוחה על דרך הישר, לחשוב מה שראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך ושר דרך אחר, שתופסים אותו באפשר וכיוצא. מחזירים אותו בעל כורחו אל הדרך הישר. כמו כן במחשבה ממש, שיכולים לתופסה בעל כורחו להשיבה לדרך הראוי. רבי נחמן היה רוכב מיומן, היה, אם יוצא לחיק הטבע על סוסים, היה לו, פעם סיפר אחד מהתלמידים שלו, שהם רצו לצאת מחוץ לעיר, והעגלה נתקעה, זה, אז רבי נחמן התיר את הסוס ורחב עליו, אומר, לא ראיתי רוכב מיומן, שככה, היה לו כנראה בהרגל לצאת ליער, לשדה עם הסוס שלו. לפעמים זה היה מדיק את המשפחה, כי הוא היה מגיע לאיזה קרחת יער, וקושר את הסוס. ופעם אחת הוא נכנס לכזאת דבקות, אפשר לקרוא לזה במילים שלנו, למדיטציה עמוקה, או לאקסטזה של שעות ארוכות מאוד, וכבר התחיל לרדת הערב, אז הסוס שחרר את עצמו לבד, וחזר הביתה, ידע, כמו בעל חיים, ידע, וכולם דאגו, מה, איפה הוא, אבי נחמן, אחרי זה הוא הגיע. אז מה זה הדימוי של הסוס? אז קודם כל, אם יש לנו סוס ורוכבו, ואת האדם ומחשבתו, אז מי זה הסוס ומי זה הרוכב? זה מעניין מאוד, תודה לך, שהמחשבה זה הסוס. הלאה, נמשיך עם הדימוי הזה. סוס ורוכבו, למה, במה עוזר לי הסוס? עזבו עכשיו המחשבה, רק שיחה על סוסים. להגיע למקומות, צריך להוסיף את המשפט עוד קצת, התחלה יפה, אבל זה מגזקה אותך רק בחצי תשובה. זה להגיע למקומות שבהליכתי הרגילה לא היה בכוחי. למרחקים או למקומות ש... זאת אומרת, הסוס מביא אותי למרחקים גדולים, להספקים לאין ארוך בדרך, מאשר בכוחות עצמי. זאת בתנאי מחשבה טובה, ואני מסביר לו לאן להתקדם. זאת אומרת, היתרון של הסוס... שהוא מקודם אותי למקומות שאני לא יכול להגיע לבד. החיסרון של הסוס, שאם אני לא בעיר איתו, אתם אומרים שסוס, ברגישות שלו, באינטליגנציה שלו, מאוד קולט את הבהירות ואת הביטחון של רוכבו. כמה שהוא חש את רוחבו יותר בטוח עליו, כך הוא יותר נענה. בכל מקרה הוא נענה יותר בקל. מאוד. הדימוי הזה של הסוס הוא נחמד מאוד. אז אני אפשר לומר במהות, כי בכל יש את המחשבות, אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, אני לא יודע איך להיכנס ולצאת מזה בשלום בדקות הללו. אפשר להגיד האגו, אפשר להגיד המחשבות החיצוניות שלנו. יש את המהות ויש את אותה המחשבות שרצות לנו כל הזמן בראש. המחשבות הלא מיטיבות, המחשבות הלא מכוונות, המחשבות שאינם לטובה. אומר רק כל היום, זה על המילים, תודה, על המילים רק כל היום. אז קראתי פעם על עורב המחשבות באיזה הנחיה למדיטציה, שמה זה עורב המחשבות, ככה הוא קרא לזה, אולי זה המאמר של ניסים המון. הוא כתב שם שעורב המחשבה, איך עושה הקולות שעורב עושה? רק, 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 רק. זה עורב המחשבות. זאת אומרת שמול זה יש את היכולת של, אני חוזר לדברים שקודם, בראש השנה צריך להיות חכם. ראש השנה, עכשיו הרחבנו את זה, זה ראשית השנה, זה השבועות הראשונים. דהיינו לחשוב מחשבות טובות שיטיב לנו השם וכולי. וכולי זה שיטיב לנו השם ויתן לנו את הכוח להיטיב עם עצמנו, שייתן לנו את הכוח להשקוט עם עצמנו. ואני רוצה להציע לכם לעשות רשימה, דווקא לאור מה שקראנו פה, של דווקא לעשות רשימה של כל אלו שאנחנו מאשימים אותם בתקיעות מסוימת בחיינו. זאת אומרת, כן לעמוד מול זה, לראות איפה אני נמצא, איפה אני אוחז, ואחרי זה לבחור בדרך של לקיחת אחריות. רק שמה שאני רוצה להציע, זה כן להסכים לפגוש את המקום הזה, הטבעי שרוצה להאשים. זאת אומרת, המקום הזה שבעצם אומר, אני קורבן. המקום הזה שאומר, אין לי בחירה. לצפות בו, לקבל אותו, להכיר בו, ולבחור בפעולה מיטיבה. כי כשאני מכיר במקום הזה, מסכים לראות, זה יכולה להיות רשימה מאוד מעניין, זה יכולה להיות טבלה. שם, שנה, וסוג החסימה מיוחסת לאותו שם. ומותר בטבלה, אם תעשו את זה מסודר בטבלה, אפשר להוסיף, לשים את אותו שם בכמה אופציות שונות, בכמה סוגי חסימות, ובכמה סוגי שנים. כדי להסכים לראות מה היה שם, להכיר במקומות הכואבים הכואבים משכבר. והעניין הזה של להאשים זה טבעי לנו. למה? כי הסיפור הראשון בבראשית על אדם וחווה, והקדוש ברוך הוא שואל את אדם, מדוע שגית? אז מה הוא עונה לו? אני מציין את זה רק במובן שתדעו שזה טבעי לאנושות. זאת אומרת, אין בזה תקלה. אחרי זה לבחור או לדעת שיש לי את הכוח למרות הסיפור שאותו חווינו, לבחור ביציאה לחירות, זה המחשבה הנוספת, זו המחשבה ההכרתית, זו המחשבה שאני מזמין אותה לבוא, המחשבה האותנטית הראשונה, זה לראות מי אחראי לכך שאני לא במיטבי. ותעשו את הטבלה הזאת. למי אחראי? ההורים במקום ראשון, האקסים במקום שני, הבוס במקום שלישי, הממשלה במקום רביעי, וכן הלאה. ואם עושים את הרשימה הזו ברצינות, לא צריך להראות אותה, להסכים לעמוד מול זה, זה פותח הרבה. כי כי אני רואה מה ממילא קיים במחשבות שלי. אני יכול אחרי זה להגיד, יש לי מסקנה אחרת, נכון, זה היה צורת ההשתלשלות, הצורה שבו העניין הזה הופיע. בעצם, כל אחד בחיים שלו מקבל איזושהי מנת חושך שהוא נועד להאיר אותה, את אותה מנת חושך. וההבנה הזו, שבתוך המנת חושך אני הולך להאיר אותה, להאיר אותה באלף, להאיר אותה בעין. ויש הרבה סיבות שאנחנו לא מאמינים שזה אפשרי. יש גם המון כעס על אנשים שנתנו בהם אמון והחזבו, שדחו אותנו או הלכו לדרכם. יש המון אכזבה, יש כעס ואכזבה, גם בדרך כלל אכזבה קשורה בכעס וכעס קשור באכזבה. מתחילים ב... מה זה בעצם אכזבה? אכזבה, השור של המילה אכזבה זה כזב. כזב זה מילה נרדפת לשקר. רק אני רוצה להצביע על נקודה אחרת ואין שם אכזבה בהקשר של נחל אכזב. זאת אומרת, שבאתי לנחל והקמתי את ביתי על שפת הנחל מתוך שהבנתי שהוא נחל איתן. אמרתי, הנביאה שבו תזין אותי תמיד. ויום אחד התגלה שהנחל הוא אכזב, והוא לא יכול להזין אותי. ואז עולים גם מה, למה בזבזתי את כל השנים במחיצתו של אותו נחל אכזב. יכולתי לבנות את ביתי מזמן, או להשקיע במקום הזה. ואז, זה נקודה יותר כואבת, כי אז במקום, בנוסף לכעס ולאכזבה, יש האשמה עצמית. ובהאשמה עצמית, החסימה של זה היא יותר גדולה מאשר לאשים אחרים. כי פה, אם אין לי את הדעת איך להביא מרפא להאשמה הזו, זה ממש חסימה. והזכרתי, כמדומני בשיעור שבר את הדיבור של דוד המלך שאמר, הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. הזכרנו אותו, זכור משהו כזה? יפה מאוד. אני כל כך שמח שאתה מביא לנו את הפסוקים השלמים, את האזכורים המלאים. תזכה כל ימיך. כל ימיך להוסיף טוב. מה זה מספד? ווסידוס מספד. הספד שמספידים אדם מת. מה ההבדל בין מספד לנאמר לערב הוקרה? לכאורה לפי הטקסטים מאוד דומים. על ההבדל העיקרי שבמספד זה רק עבר, אין שם עוד מקום. זהו, הסיפור נגמר, אז אנחנו רק יכולים להסתכל אחורה ולספר כמה היה טוב. בערב הוקרה למישהו, סליחה להשוואה, על זה צורך הבאתי זה רעיון, אנחנו מספרים כמה הוא טוב, והכל פתוח שיהיה עוד סמסטר, עוד עונת עבודה, שיהיה עוד טוב. צריך רק שנבין את ההבדל בין מספד לבין הוקרה. במספד זה לספר על דברים טובים רק שהיו, וזהו, אין שם עוד עתיד בסיפור, אין שם עוד אופן. הדבר מת. דוד המלך אומר, הגעתי לכזו חוויה שהייתי במספד, הספדתי את החיים שלי. אדם שמספיד את החיים שלו, הוא ניכר על ידי זה שהוא בעיקר מספר מה הוא עשה, איך היה, מדפדף באלבומים, בזיכרונות, אין שם עוד אופק. זה מספד, שאדם גם מספיד את עצמו בינו לבינו, זה לא חייב להיות מילים קשות. אבל האווירה, שכל מה שנותר לי, האופק חסום, זה רק הסיפורים האחורה. דוד המלך אומר, רבנו של עולם, אני כל כך מודה לך שהפכת משפדי למחולי, שהמשפד הפך לריקוד. ריקוד מסמל תנועה, ריקוד מסמל זרימה. פיתחת שקי, שק זה לבוש של אבל, ותעזרני, מה זה אזור בלשון הקודש? חגורה. ותעזרני שמחה, משק, מלבוש שק, אני לבוש ב... אפוד של שמחה. אבל יש את הנקודה הפנימית יותר, זה אמר לי הרב בזנצון, שחסידים היו אומרים, הפכת מספדי למחול לי. המילה זה למחול לי, זה מה זה למחול לי. וכשאם אני אבין את העניין של למחול לי, אני אגלה מחדש שאין מספד. יש אולי צער על מה שהיה, אבל לא מספד. ההבדל בין צער על מה שהיה לבין מספד, מספד זה הסקת מסקנות שבעיקר יש עבר מאחוריי. והבעת צער זה להגיד, יש צער, אבל אני פתוח אל האופק. והרבה פעמים, המספד הזה עולה במיוחד כשבן אדם, יש בן אדם שלאורך שנים משהו מדשדס אצלו ולא זורם, זה סוג של כאב אחד. אבל יש אנשים שפתאום פגשו משבר של איזה פיתורים ממשרה ארוכת שנים, או מערכת יחסים ארוכת שנים שללא הודעה מוקדמת יום אחד התנפצה. לפעמים עולה שם כאב כל כך גדול שמביא עמו את מסקנת המספד. ואדם קצת אומר לעצמו דברי חסוק, אבל החוויה היא של מספד. וגם האשמה פנימית, למה? 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 והלמחול לי, זה באמת דיבור של אמונה. אני עשיתי כמיטב יכולתי. וגם אם שגיתי, זה מה שידעתי. למחול לי להבין שעשיתי את המיטב. ואם אני אמחול לי, אני אהיה פנוי גם עכשיו לעשות את המיטב עם הפנים קדימה. מה? כתוב מחול. אז חסידים לקחו את המילה הזו ושינו את הניקוד שלה. הפכת מספדי למחול לי. הטקסט המקורי, הפכת את המספד שלי לריקוד. החסידים את המילה מחול השתמשו בה בניקוד שקוראים את זה איך? למחול, לסלוח. שאם אני סולח לי, כל עוד אני לא סולח לעצמי, אז המשבר הקשה של מה שהיה זה באמת חוויה של מספד. זה תחושה פנימית שעיקר עתידי מאחוריי. עיקר סיפור החיים שלי זה דברים שהיו, אין שם עוד אופן. ולמחול לי זה לשחרר אותי מחדש לבוא אל מול האופק. אומר ריבונו של עולם, נתת לי את ההבנה מאיפה מגיע המקום למחול. נתת לי את ההבנה של ההשגחה. נתת לי את ההבנה שלפעמים אתה מעמיד בפני אתגרים שאני לא יודע למה הם נועדו. ברור לי שיש להם פשר, וברור לי שהם נועדו לטובתי. ברור לי באמונה. מצד הרגש, זה חוויה של קטסטרופה, רק במעט הזה שברור לי שזה לטובתי, אני פותח את עצמי אל האופק ואל הצעדים הבאים. ויש לפעמים אנשים שמרוב צער, והאמנות מלסלוח לעצמם, והכעס והאכזבה מהאחר שיחזב, האחר הזה אמרת, נתתי שלוש דוגמאות עיקריות, זה יכול להיות מקום עבודה, זה יכול להיות מאסטר גדול שנתנו בו אמון, זה יכול להיות בן זוג של שנים רבות, ואז לפעמים אנשים מרוב צער וכעס מפסיקים להשקוט את האילן שלהם, וממילא גם מפסיקים להשקוט אחרים. סיפרתי לכם פעם על העבודה של קייטי, ששואלת את ארבע שאלות של מה הם ארבעת השאלות? האם זו האמת? האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? כן. השאלה השלישית? מה? לא, זה אחרי, מה, השאלה השלישית זה לא שאני בוחן אתכם, אני לא זוכר. השאלה השלישית, השאלה הרביעית זה מי השאלה השלישית זה איך את מגיבה, זה הרביעית. השאלה השלישית זה איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזאת. השאלה הרביעית זה מי תהי בלי המחשבה הזאת. עכשיו, למה אני מזכיר לכם את זה? מי תהי בלי המחשבה הזאת? פשוט בלי המחשבה הזאת. עכשיו, בשאלה השלישית, כשממש מעמיקים בעבודה שלה בקורסים, בסדנאות, אז על השאלה השלישית יש הרבה תתי שאלות. לדוגמה, ובשביל זה אני מזכיר את זה. איך את מתייחסת לעצמך כשאת מאמינה למחשבה הזאת? שפלוני עשה לי עוול ו... זו שאלה מאוד מעניינת, זה לא רק איך, איך אני יחסת לעצמך. כועסת על עצמי, מזניחה את עצמי. איך את מתייחסת לאחרים כשאת מאמינה למחשבה הזאת? טוב, אנחנו מגלים שאנחנו ממש הפכנו להיות סגורים, פחות חייכנים, פחות פותחים את הלב, כל כך פגועים מאותו אירוע שאנחנו כבר באים לאיזה שהם מפגשים עם לב סגור. אני אומר את זה בהקשר שאנחנו מגלים פתאום ש... שכחנו להשקוט את האילן. זה איך את מתייחסת לעצמך שאת מאמינה לחשוב. שכחנו להשקוט אילנות של אחרים, זה איך את מתייחסת לאחרים שאת מאמינה לחשוב על זה. יש לה עוד תתי, מי שכבר רשמה את זה זמני אותה, יש לה עוד תת שלה שאומרת, מתי לראשונה פגשת פעם את החוויה הזו, שמישהו יחזב אותך. אז אנחנו מגלים שזה, יש לנו את הדפוס הזה, זה לא, למרות שאותו אחד יש מלא כעס מהם, אנחנו עושים את זה משנים קדמוניות כבר. אם אין לי את הדעת להבין... אז אני נשאר שם. אז זה בדיוק, אם אין לי את הדעת להבין, זה הופך למספד במקום... זה כביכול, תראו איזה פרדוקס, זה דוד המלך מעמיד זה מול זה, מספד מול מחול. כביכול, על אותה סיטואציה, מה הבחירה שלי, מספד או מחול? הרי מתי יש מחול? שאומר לי שזכיתי בבייס, לא ש... שמשהו לא טוב קרה. אבל אומר דוד המלך, יש לי הבנה, ריבונו של עולם. אתה מנחה אותי למקום הטוב הזה, ואני מוכן להיפתח לזה. והיום רק הוספנו שהדרך להגיע אל המחול, זה דרך הלמחול. חברים יקרים, לא צריך לזכור הרבה מהשיעור. רק שהיה חכם שציווה על בניו להשקות אילנות, ויכולים גם לעסוק בפרנסות אחרות, העיקר שישקו אילנות. וללמוד איך לשוב ולהשקוט את האילן שלי ושל אלו שסביבי. היו ברוכים, שנה טובה ומתוקה.